שלום לכם ולכן, השבוע פודקאסט ספריית בבל חגג שנה, אז כדי לציין את המאורע המשמח והמפתיע הזה, מפתיע אותי בכל אופן, אני חיברתי רשימה קצרה באתר שלי, חנמלול.com, שזה CAGNMALUL.com, על שבעת השיעורים שלמדתי השנה הזאת בפודקאסטים. אז כאן אני אקריא את השיעור הראשון שלמדתי, את השאר אתם יכולים לקרוא באתר אם אתם רוצים. השיעור הוא שבעידן הדיגיטלי שלנו אתה לא צריך לבקש רשות מאף אחד כדי להתחיל פרויקט משלך. כי גם אם אתה רוצה לפתוח פודקאסט, לכתוב ספר, ללמוד קרמיקה או להתחיל כל מסע אומנותי שהוא, אין לך מה לבקש אישור ממישהו אחר או לחכות שיבחרו בך. כשאני התחלתי את הפודקאסט הזה בדיוק לפני שנה והתחלתי לפנות לסופרים, למתרגמות, אנשי ונשות ספרות ש... כמעט תמיד אני מעריץ ומעריך מרחוק כבר שנים, אני די נדהמתי בהתחלה לגלות שהרוב המוחלט בעניין, ושהם שמחים לתת מהזמן שלהם ולדבר איתי על העולם שלהם, על הספרים שתרגמו או חקרו. במובן הזה פרק 30 בפודקאסט, הפרק שתכף תשמעו, לא שונה. את הכתיבה של האורח שלי אני מכיר כבר שנים, גם בבלוג שלו וגם בספרים שכתב, וכך גם את היצירה שדיברנו עליה עידו ואני. הספר להבין את המדיה מאת חוקר התקשורת והספרות מרשל מקלואן. כשאני ערכתי את הפרק הזה אני חשבתי על כך שהתובנות של מקלואן ואפילו יותר מהתובנות שלו, היכולת שלו לתמצת את הרעיונות הבאמת ובתמים מהפכניים שלו לתוך מילים ספורות, לתוך איזה קאץ' פרייז כזה, את היכולת הזאת צריך להמשיל משפטי זן כאלה שגורמים לך לעצור ולערער על כל הקיום פחות או יותר. משפט האזן כנראה המוכר ביותר הוא איך נשמעת מחיית כף יד אחת, ואותה אני רוצה להעמיד מול המדיום הוא המסר של מקלואן. ואז חשבתי שאת היכולת הזאת ראוי גם באותה מידה להשוות לסיפור מדע בדיוני די נשכח, שכתב מורה אנגלי בשם אדווין אבוט אי שם בתקופה הוויקטוריאנית באנגליה, סיפור בשם פלטלנד. עכשיו בסיפור הזה מגלה הגיבור, שהוא ריבוע חסר שם, כן, הגיבור הוא ריבוע, שהוא חי את כל חייו בעולם של שני ממדים, ושתפיסת המציאות שלו הייתה חלקית לכל היותר, ושלמציאות המוכרת שלו יש מימד נוסף שהוא לא יכול לחדור אליו, אבל של יום אחד במפתיע חודר אל העולם שלו, ושבעצם הוא וכל הסובבים אותו לא היו מודעים לקיומו. וזה, אני חושב, בדיוק מה שעשה מקלואן, כשהוא התחיל לדבר על הרעיון של המדיום הוא המסר, או כשהוא הספיד את הגלקסיה של גוטנברג. מקלואן חשף בפנינו בדיוק את העובדה הבלתי נראית עד אז, שטכנולוגיה מסוימת מייצרת סביבה חדשה שמשפיעה לאין ארוך על תפיסת המציאות שלנו. הדרך שבה אנחנו פועלים, חושבים, חיים, הרבה יותר מאשר התוכן המסוים של הטכנולוגיה הזאת. אחת הדוגמאות המרכזיות של חיינו היא עליית הרשתות החברתיות כמו פייסבוק, ששינו את הדרך שבה אנחנו צורכים חדשות, שומרים על קשר עם בני משפחה וחברים, חושבים ומדברים על עצמנו, זה אני יודע עבורי בצורה מאוד חזקה, בתור מישהו שהיה שנים כותב עוד ועוד פוסט לפייסבוק במטרה להצחיק, לעניין, לא יודע, ליצור איזה רגש. אצל העוקבים שלי או החברים שלי, כביכול או שלא כביכול, ואיך בעצם אנחנו מודדים את החיים שלנו בהשוואה לחיים של אחרים שאנחנו רואים ברשתות, בין אם אנחנו מכירים אותם ובין אם לא. אני חושב שיש שני כיוונים מאוד מעניינים שאנחנו לוקחים את השיחה אליהם, כיוונים שמנסים לצפות ולהסתכל על העולם כשאנחנו עומדים על הכתפיים של מקלואן, כמו שאמר ניוטון. האחד הוא התפיסה של התודעה, תודעה שלנו כמדיום, שאנחנו חוקרים את זה בפרק, והשני, ומה שכרגע לפחות יותר מעניין אותי לחשוב עליו, זו ההבטחה של המציאות המדומה, virtual reality הזה שכל כמה זמן מדברים עליו. מה שמלמד אותנו מקלואן הוא שכמו שהאינטרנט בלה את המדיה שקדמה לו, עכשיו יש לנו טלוויזיה באינטרנט, סטרימינג בנטפליקס או באמזון טיווי או whatever, וגם רדיו באינטרנט, זה נקרא פודקאסט ואתם מאזינים לו כרגע, אז אפשר אולי להתנבא שגם המציאות המדומה, כשתגיע באמת אלינו, תבלע את המציאות שלנו, תקיים אותה בתוכה, ותבטיח לנו שאפשר לחיות ככה, בעולם האמיתי כביכול, ואפשר אחרת. אולי העולם האמיתי, הבריאה, פתאום תיראה לנו כמו עוד מדיום, כמו בסך הכל עוד ערוץ אחד בטלוויזיה האינסופית שהיא המציאות המדומה. אני יודע שזה מה שמרק צוקרברג היה רוצה שיקרה, ולא רק הוא, ואולי זה גם יקרה בעתיד, מי יודע. עד אז אנחנו נצטרך להסתפק באינטרנט ההוקו מיושן שלנו. אז הלאה, לפרק מספר 30 בספריית בבל, מקווה שתהנו. בתרבות כמו זו שלנו, המורגלת זה מכבר לחלק ולפלק כל דבר כדי להשיג שליטה, לפעמים אנחנו עדיין מופתעים קצת כשאנו נזכרים שמכל בחינה מעשית, המדיום הוא המסר. בזאת אנו אומרים רק שלכל מדיום, כלומר לכל שלוחה המרחיבה אותנו, יש השלכות על האדם והחברה. השלכות אלה הן תולדה של קנה המידה החדש שמופיע בחיינו עם כל שלוחה המרחיבה אותנו. או במילים אחרות, עם כל טכנולוגיה חדשה. אז בשנת 1964, מפרסם חוקר הספרות והתקשורת הקנדי, מרשל מקלואן, את ספרו להבין את המדיה, שאת המילים הפותחות של הפרק הראשון שלו, אני הקראתי כרגע. אז כדי לדבר על הרעיון של המדיום הוא המסר, ובכלל על הספר המהפכני הזה, אני הזמנתי את האורח שלי להיום, דוקטור עידו הרטוקזון. עידו הוא חוקר פסיכדליה וטכנולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, הוא מחברם של שני ספרים, הראשון הוא טכנומיסטיקה, שזה גם השם של הבלוג המאוד מוצלח שלו, והוא גם כותב בעיתון הארץ טור קבוע על פסיכדליה וטכנולוגיה, ביחד או בנפרד. אז שלום עידו.
שלום.
עידו, לפני שאנחנו נצלול לתוך המדיום או המסר, הייתי רוצה להתחיל בלהקריא לך את המשפט שכתב ג'ורג' סטיינר, עוד חוקר ספרות חשוב מהמאה ה-20. המשפט הזה מופיע בכריכה האחורית של התרגום העברי. היה שם משהו שתפס אותי, אז אני רוצה לשמוע את דעתך, ואני מקריא. מקלואן שייך לקבוצה קטנה של אנשי חזון והוגים רדיקליים המנסים לעמוד על טיב המצבים המשתנים בקיום המודרני. כאשר תתועד צמיחת המיתולוגיות הפוסט איינשטייניות, משנתו של מקלואן תתפוס מקום בולט. הוא ניצב בקו החזית. אז אני רוצה לשאול, מקלואן, מרשל מקלואן, הוא יוצר מיתולוגיה חדשה לעידן שלנו? חדשה ישנה?
זה מעניין לחשוב עליו כיוצר מיתולוגיות. הדבר הראשון שבולט לי בקריאה בציטוט הזה, זה שהוא בעצמו יש בו משהו כזה מקלואניסטי, שניתן לקרוא אותו בכל מיני צורות, ומקלואן הוא אחד מהכותבים האלה שמאפשרים כל כך הרבה קר נרחב לפרשנויות, שאולי בשל כך אפשר לשבת ולהמשיך להתווכח ולהידיין על המשמעות המדויקת של רבים מהדברים שהם, גם עשרות שנים ומאות שנים מאוחר יותר, עוד לא הגענו למאות שנים כאן, אבל אני בטוח שזה יהיה המצב. ומקלואן אמר בעצמו שהוא לא תמיד מבין את מה שהוא אומר בעצמו, אז שהוא הדהיר אנשים שלא לא יצפו להבין אותו. ואני חושב שכלומר, מעבר למיתולוגיות, אז אני חושב למשפט כמו המדיום הוא המסר, או ביטוי כמו הכפר הגלובלי, זה דברים שהם, כן, הם איזשהו סלוגן או איזשהו קאץ' פרייז שיש לו כוח לספר סיפור, מיתולוגיה כסיפור, סיפור שמאפשר לנו להבין את העולם המודרני בצורה שחורגת מהדרכים, בוודאי שאנשים ראו את זה בשנות ה-60, אני חושב שאנחנו היום, מכלול עם השנים, הולך והופך להיות יותר ניתן להבנה, או יותר, אנחנו הולכים ומתקרבים למקלואן עם הזמן. אבל אז כן, מקלואן כמספר מיתולוגיות, כלומר הספר הזה ספציפית, להבין את המדיה, זה ספר שמלא בסיפורים ובפואטיות, כשבאמת העניין שלו הרבה פעמים בסיפורים ובאיבוקינג כזה, לייצר, להעלות כל מיני משמעויות ודרכי חשיבה חדשות בצורה שהיא לאו דווקא לוגית, כמו שמקובל כנראה יותר בתוך עולם האקדמיה. אני שמעתי את חוקרת המקלואן ליאור לרמן מכנה את החשיבה של מקלואן אנלוגית. אז כן, החשיבה שלו היא אנלוגית, הוא מייצר הרבה הקשרים, תובע הרבה סיפורים והרבה מיתולוגיות.
כן, ובאמת פתחת פה הרבה, אני חושב על האנלוגי, זה כבר כאילו זורק אותי למשהו, אני חושב שזה מופיע בפרק הראשון, שהוא מפרש את שייקספיר, זה משפט מרומאו ויוליה, המשפט הוא הנה זה מולי, הס, איזה אור מן החלון בוקע, דוברת היא, אך דיבורה אילם הוא. והוא אומר כאן שבעצם הוא שואל כאילו שאלה שהיא כמובן אירונית, האם שייקספיר מדבר על טלוויזיה? יכול להיות שהוא זה האור הזה, ואתה אומר, טוב, שייקספיר חי איזה כמה 300 שנה לפני הטלוויזיה, כנראה שהוא לא מדבר. אבל מה מרשל מקלואן עושה פה בעצם? זה החשיבה האנלוגית.
בין השאר, כן, הוא מותח הרבה קשרים בין תופעות שונות, בתרבויות שונות, בין סוגי מדיה שונים שהפציעו בזמנים שונים בהיסטוריה, והתכונות שלהם, ואיך שהן משפיעות במקומות שונים. ואני חושב שאתה יודע, הוא מדבר על כתוב שם, יש מקום להתפלפל, האם בשורות מוכרות אלו מתוך רומאו ויוליה, אז זה ככה מתחבר לי באיזשהו מקום התפלפלויות התלמודיות, ובאיזשהו מקום איך שמקלואן כחוקר ספרות אנגלית מתייחס לשייקספיר ולרבים אחרים שהוא מביא, זה באמת לקחת את הטקסטים האלה ולהניח שהכל נמצא בתוכם, כמו שחוקר תלמודי, כמו שאדם שקורא בגמרא מתוך תפיסת העולם התלמודית קורא בה מתוך הרעיון שכל הפרשנויות שאנחנו מסוגלים למצוא בטקסט הן כבר תבועות בו, כי יש בו איזה חוכמה אינסופית. אז אולי הוא מתייחס ככה במובן מסוים לכל הטקסטים, בוודאי לשייקספיר, והוא מרשה לעצמו לקחת, לעשות פסיפס, קולאז' ושוב עם החיבורים האנלוגיות האלה, אבל באמת לעשות, הרבה מהעבודה שמקלואן אגב הייתה משולבת באומן של עבודה של אומן גרפי, והם בעצם ספרים כמו War and Peace in the Global Village למשל, ו-The Medium is the Massage, שזה טעות מכוונת, לא The Medium is the Message, אלא The Medium is the Massage. אז זה ספרים שהם כוללים הרבה משחק עם הטיפוגרפיה, יש שם הרבה עניין של אומנות, מקלואן בעצמו התעניין באומנות, הוא תפס את עצמו, אני חושב, כאומן, והרבה קולאז'ים של תמונות ודימויים. ואז כן, היצירה של מקלואן, וזה שהוא מתחבר אל האנלוגיות, היא הרבה מאוד, היא פסיפסים של דימויים, של רעיונות, שהוא לוקח מכל אורך התרבות, מתוך ניסיון לזהות דפוסים, ולהציג לנו איזשהו דפוס רחב יותר לגבי איך להבין את העולם.
אני גם לא יודע אם הוא התייחס לעצמו כאמן או לא, אבל הוא אומר שאמן, רק האמנים יכולים לראות את הרקע, כי מה זה המדיום? הוא המסר. זה בעצם איזו מחשבה, כן אותי אם אני טועה, שזה לא באמת משנה מה אני רואה בטלוויזיה, זה עצם העובדה שאני רואה טלוויזיה, וזה לא משנה מה, כאילו, אני חושב שהדוגמה הכי טובה, או אחת הכי טובות זה טיק טוק או פייסבוק, זאת אומרת זה, אני גולש בפייסבוק, אני רואה פוסט על רצח עם, או משהו כזה, או ידיעה חדשותית נוראית, ושנייה אחרי זה יום הולדת של חבר, ושנייה אחרי זה תמונות של מישהו אחר, אז כאילו הכל, זה בעצם התוכן לא כל כך משנה.
אז מקלואן אומר שכשאנחנו מתייחסים לתוכן, אנחנו בעצם נופלים קורבן לאיזושהי הטעיה מחוכמת. התוכן הוא כמו קטל הבשר העסיסי שהפורץ משליך לעבר הכלב השומר בשביל לתפוס את להסיח את דעתו, ואנחנו מתרכזים בתוכן ומפספסים את הדבר האמיתי שקורה, שהוא השינוי במדיום והאופן שבו הוא מעצב משנה את התבניות התפיסתיות. כלומר, אנחנו צריכים, מה שמקלואן מנסה ללמד אותנו זה להתרחק מעולם של תפיסות ומושגים שהם מבחינתו משניים, ולחבר אותנו להסתכל על התבניות התפיסתיות, התבניות של החושים, מבחינתו, אז אם הוא יסתכל על, כלומר, הרבנים מן הסתם מאוד צודקים בהתנגדות שלהם לטלפון הנייד, וברגע שהטלפון הנייד נכנס והסמארטפון מגיע לידיים של כל בחור ישיבה, אז זהו, אז הסכר נפרץ, וזה לא משנה מה יעבור בפנים, ברגע שהתלמיד ישיבה הזה צורך את התוכן שלו, גם אם זה תוכן שקשור לנושאי תורה, בסרטוני טיק טוק של חצי דקה, הוא מאבד את הקישור שמחבר אותו לספרות התלמודית, לעולם הלימוד של התלמוד ושל הגמרא, והוא אומר שבעצם מכלול התפקיד שלו, שאנחנו כתרבות אנחנו עומדים מוקי הלם מול הטכנולוגיה האלקטרונית, והוא כמו פסטר שאומר לרופאים, אתם נלחמים, האויב שלכם הוא משהו שאתם לא מסוגלים לראות בעיניים שלכם. המשהו הזה זה כמובן המדיום. המדיום הזה, שהוא אחת התכונות העיקריות שלו, זה שהוא נעלם מהעין. מדיום זה סביבה, זה אחת הפרשנויות המרכזיות למושג מדיום, שזה מושג שיש לו שפע של פרשנויות או של פירושים שונים. מדיום זה מה שנמצא באמצע, זה איזשהו אמצעי ממסר, וזה עוד לא מעט דברים, אבל פירוש אחד מרכזי, יותר מכולם כנראה, זה מדיום כסביבה, כמו שבביולוגיה נאמר שמדיום is a substance within which a culture grows, אז מדיום הוא חומר שבתוכו צומחת תרבית חיידקים בהקשר הזה. בהקשר של התרבות שלנו, אז כלומר אפשר לעשות איזה קריאה קטנה, איזה שינוי קטן בקריאה, ולהגיד המדיום הוא המצע שעליו צומחת התרבות, כמו התרבית של החיידקים, צומחת התרבות, החיידקים האלה לא רואים את המדיום הזה שהם צומחים בתוכו, הם לא מודעים לכל החומרי הזנה המדויקים שקובעים את דפוסי ההתפתחות של הקבוצה שלהם, ובאותו אופן, כך גם אנחנו לא מודעים לדבר הזה, ואנחנו חיים היום בחברה אינטרנטית, חברה שעוברת תהליכים של מעבר לפוסט-אוריינות, מאבדת את היכולת, נניח, לקרוא טקסטים ארוכים, או איבדה כבר זה מכבר כל מיני קשר עמוק יותר לעולם הטבע, לאיזשהו עולם משמעות, לאיזשהו חיבור אנימיסטי אל כוחות הטבע שהיה מנת חלקם של בני האדם בעבר. אבל הדברים האלה שקופים לנו, בגלל שאנחנו חיים כל כך בתוך המדיום, שאם אני אגיד לך עכשיו, שמעבר לשאלה ימין או שמאל, לא יודע, ליברלים או שמרנים, שבאמצע המאה ה-19 דיונים על נושאים פוליטיים נערכו בפורמטים כאלה שבהם מועמד אחד דיבר שעה וחצי, ואז המועמד השני ישיב לו במשך שעה, ואז כולם הלכו, פרשו, ואז הוא הוציב לו עוד חצי שעה, ואז כולם פרשו לאכול צהריים לשעה, ואז הם חזרו וניהלו יום כזה של בעצם דיונים מאוד מפורטים ומנומקים. זה נשמע מופרך, אבל זה מציג לנו, כלומר, המבט לאחור הזה, על תקופות אחרות בהיסטוריה, יכול להדגים לנו עד כמה הדבר הזה שונה מהתרבות הפוליטית שאנחנו מכירים אותה כיום, ועד כמה המהות של הפוליטיקה שלנו היא לא העמדות הספציפיות שמובעות בה, כמו המדיום שבתוכו אנחנו מנהלים את הדיונים שלנו, שכמובן אין בכוונתי לומר שהעמדות ולא מושפעות גם מהמדיום הזה שמעצב את מה שניתן להיאמר או מה שניתן לחשוב אותו בהתאם למדיום.
כן, אבל זה גם מה שקורה לי שאני קורא את מקלואן, אז זאת אומרת, קוראים הרבה דברים, אחד מהם זה המחשבה שכאילו האיש כותב בשנות ה-60, מפרסם, הוא נפטר ב-1980, אבל את הספר הזה, נגיד היצירת המופת שלו, ככה מתייחסים אליה הרבה פעמים, הוא מפרסם בסוף שנות ה-60 בכל אופן. הוא מדבר בעיקר על הטלוויזיה ועל הרדיו, אלה החידושים הגדולים של תקופתו, וזה נראה שכאילו הוא מדבר על הצפה של מידע, וכאילו אנחנו לא יכולים להתמודד עם המידע, וזה משהו שאני, עד שאני לא קראתי אותו, אני חשבתי שאנחנו המצאנו עם האינטרנט וכל הרשתות החברתיות. אז זה לא... אז מה חדש בעצם במצב שלנו? הוא מתאר את העולם האלקטרוני, אנחנו כאילו בעידן הדיגיטלי כביכול.
זה שונה במובן שמקלואן זיהה את סופו של עידן גוטנברג בשלב שאנשים עדיין לא הבינו כל כך על מה הוא מדבר, והוא היה שם ברגעים יחסית ראשוניים של האירוע הזה, בעוד שאנחנו נמצאים כבר בשלהי המהלך הזה, בשלב שההאצה הזאת שהוא מדבר עליה היא בשלב הרבה יותר מתקדם. כשאם מסתכלים על מקלואן בשנות ה-60, אז כלומר, אמנם מקלואן הוא מופיע באולפני טלוויזיה, אבל זה אולפני טלוויזיה שהוא מופיע שם כפרופסור ומדבר שם, מעניק רעיונות ארוכים של עשרות דקות, וכולם צופים בזה ומנסים להבין את הרעיונות המורכבים האלה, בגלל שזאת עדיין תרבות שהיא תרבות שעדיין קרובה לתרבות דפוס, שהמעמד של חשיבה רציונלית יותר ולינארית יותר משמעותי בתוכה. אז כן, אנחנו באותו תהליך, וגם הם חשו אז בשנות ה-60 בהצפת מידע, אבל אני לא צריך לספר לך שאנחנו במצב כיום חריף לאין שיעור. כלומר, כמויות המידע שאנחנו מחשפים אליהם גדלו פי עשרות ומאות מונים מאז.
אני נורא אוהב ניתוחים של סרטים ביוטיוב, אבל הבעיה שברגע שאתה מסיים את הניתוח של הסרט שראית ואהבת וכולי, מתחיל עוד סרטון של עוד ניתוח, ואז כבר הספקת לשכוח את הניתוח הקודם.
כן, טוב, זה גם באיזשהו מובן מתחבר לחלק מהדברים שמקלואן מדבר עליהם, של המעבר הזה לעולם של, כלומר, זה כבר מתחבר גם לפוקו ואחרים שדיברו על מות העותר, אבל הוא מדבר על, בעמוד הראשון של הספר, בהקדמה, על תהליך של התתופפות, שבו כל תודעות האנוש קרבות זו לזו, ואיזשהו תהליך שהדמיה הטכנולוגית של התודעה, שישתף וישלב את החברה האנושית כולה. אז רבים רואים במקלואן את מי שחזה את האינטרנט בשנות ה-60, חזה את הופעת האינטרנט ואת ההשפעה שתהיה לו. וכן, ואנחנו בתרבות קולאז'ית כזאת, שבה אין מקום כבר, יש המקום של האותר, של הסופר האחד שיושב וכותב מאחורי השולחן העבודה שלו, ומפתח רעיונות על מנת שמישהו אחר יישב ויסגור את עצמו בחדר העבודה שלו ויקרא בזה במשך כמה שעות וינסה לפענח את המשמעות. המקום הזה הולך ונעלם לטובת תרבות קולאז' של יוטיוב, שבה כל סרטון, כמו שאמרת, הוא בתוך איזשהו הקשר של מאות סרטונים נוספים, ואתה קופץ בין סרטון לסרטון, ומה שחשוב יותר מאיזשהו סרטון אחד ספציפי או יוצר אחד ספציפי הוא איזושהי אקולוגיה שלמה שנוצרת בתוך התהליך הזה.
כן, בספר שלך טכנומיסטיקה אתה מדבר על כאילו על תיאוריה או אחת מהן, זאת אומרת אנחנו נתקדם לאיזה איחוד שכל התודעות מתי שאולי התאחדו באמצעות האינטרנט, אולי, זה, אנחנו כולנו חולקים, נגיד, אם כולנו בכיכר העיר אחת היא פייסבוק, זה כבר לא המצב מן הסתם, אבל נראה לי שכאילו, או לפחות הביקורת על הרשתות החברתיות בתקופה האחרונה, שזה לא הייתה ביקורת, ואני חושב שזה גם המצב בארץ, עם כל הפיצולים וזה, זה כל אחד בעצם חי בתוך איזה בועת פילטר משלו, וכאילו השבטיות הולכת ומתקדמת ומתפתחת, ואנחנו כאילו נכנסים יותר ויותר למשבצות צרות, והפייסבוק וגוגל אפילו יודעים לא לתת לי תוצאות שאני לא אוהב, ולא מתאימות עם הדעות שלי. אז זה נראה שכאילו יש איזה היפוך בתוך כאילו החדש הזה שכל פעם נוצר, אבל הוא גם מביא איתו איזה משהו ישן, לא? אנחנו חוזרים לאיזה מצב שלפני הדפוס, לפני האחידות הזאת, או שאני ככה מגזים בהכללות שלי.
לא, אתה מדייק מאוד לדברים של מקלואן. מקלואן, הספר האחרון שלו נקרא עם חוקי המדיה, The Laws of Media, הוא מנסח שם ארבעה חוקים בסיסיים של המדיה, ומה, איך כל מדיה פועלת בגדול, והרעיון הוא שבעצם כל מדיה מעצימה משהו, בו בזמן שהיא גם הופכת משהו אחר למיותר, נניח המכונית מעצינה את יכולות התנועה במרחב, היא הופכת את הקרקרה למשל למיותרת, אבסוליצית, היא מחזירה משהו מהעבר שנשכח, וגם יש לה עוד איזשהו אפקט, החוק הרביעי הוא שאם לוקחים את הטכנולוגיה הזו ומביאים אותה לקצה, אז היא מתהפכת ומייצרת את האפקט ההפוך, נניח אם כולם מסתובבים עם מכונית, אז בסופו של דבר נוצרים פקקים, ובעצם אנחנו, העצמה של המהירות של התנועה בחלל מתהפכת. אז מקלואן דיבר הרבה על איך שמדיה מתהפכות בכל מיני צורות לא צפויות, ואני חושב ש... כלומר, צריך לקחת גם את ארבעת חוקי המדיה של מקלואן כעוד איזה רעיון מעניין של מקלואן כמי שככה הוא חוקר, הוא מתנשא, הוא משחק, הוא לא בא בכוונה שימדדו אותו בסרגל, הרעיונות שלו הם פרובוקטיביים, בחלק מהמקרים הם עשויים להיות מופרכים, אבל יש בהם גם הרבה כוח, ואני לא יודע אם כל טכנולוגיה אכן עונה בצורה מדויקת על ארבעת חוקי המדיה, אבל אני חושב שנותני כלי מעניין לחשוב דרכו על הרבה טכנולוגיות, ומקלואן ספציפית עוסק הרבה באמת בהתהפכות הזאת של הטכנולוגיות, ואחת הטענות שלו, אם הזכרת את העולם הטרייבל, העולם השבטי, היה שהטכנולוגיה האלקטרונית בעצם מחזירה אותנו אל העולם השבטי. כלומר, בעצם מקלואן הכל תלוי, הכל קשור בחושים, ביחסים בין החושים, בעצם אנחנו, האוריינות זה קו שבר אחד שבו האנושות עוזבת את המרחב של השמיעתי, השמעי של, של תרבויות שבעל פה, עולם שבו אנשים נמצאים בסוג של טרנס, כי אתה מאזין לאיזשהו משורר כזה כמו המשורר האומרי שמכניס אותך לתוך עולמות מיתיים, עולמות שאין בהם היגיון, כי אני לא יכול למצוא את רגליי ואת ידיי בתוך הסביבה הזאת של הסאונד, היא לא מאפשרת לי לנתח אותה באותו האופן שמתאפשר ברגע שאנחנו עוברים לתרבויות שמופיעה האוריינות. האוריינות זה תרבות חזותית מבחינתו, כשאנחנו אומרים חזותית אנחנו לא מתכוונים כמו שמתכוונים היום תרבות חזותית לדימויים, אלא חזותית פשוט במובן שזה משהו שאני רואה אותו בעיניים, ברגע שאני רואה אותו בעיניים זה מייצר יחס שונה לחלוטין למציאות. כלומר, אני יכול להסתכל על טקסט, ואני יכול לחזור אחורה, ולהסתכל, לראות שהדובר שם עשה איזה, אמר משהו שלא התאים לדבר אחר. או אני יכול להניח את הטקסט הזה לצד טקסט אחר, של, שכתב מישהו אחר, ולהתחיל להשוות ביניהם, ואיך הוא רואה את זה, ואיך הוא רואה את זה. ואני יכול לבנות טיעונים לינאריים, מאוד מורכבים, ואנשים אחרים יוכלו לעקוב אחריהם. אז העולם הלינארי הזה הוא גם עולם, והחזותי, האורייני, הוא גם עולם מאוד מבודד, הוא עולם מאוד שחלטני, כי אני יושב, בעצם אני צריך לאמן את המוח שלי בצורה מאוד קפדנית, לקרוא טקסטים שמונחים בפניי, זה דבר לא קל. הדף המודפס הוא דף שמודפסים עליו כמות אדירה של סימנים, והיא צריך לנוע בצורה מאוד מונוטונית, משורה לשורה, שום דבר שם לא זז, זה שונה החלוטין לאופן שהמוח שם הוא מכוות מהתקופה הפליוליטית, מכל הקיום שם כצעדים לקטים, שאנחנו מכוותים לחפש איזה תנועה, לקפוץ מדבר לדבר, ופה לא, אני צריך להחזיר את תשומת הלב שלי שוב ושוב לדף המודפס. וזה התודעה האוריינית שמייצרת את הדיונים האלה שהזכרתי במאה ה-19, שאנשים חמש שעות מדברים על פוליטיקה, והכל מאוד מנומק ומאוד מסודר. ומבחינת מקלואן, התקופה האלקטרונית היא תקופה שמחזירה אותנו לשמעי, כלומר, הרדיו הוא דוגמה, והשמעי הוא השבטי, הרדיו הוא דוגמה קלאסית לאופן שמחייתו של מקלואן ורבים אחרים, אז היטלר היה בלתי אפשרי ללא הרדיו. כלומר, זה גם, זה אולי איזה סוג של פרובוקציה או הגזמה, אבל הכוונה כאן היא שהסוג של שלהוב הזה שהיטלר יצר במאזינים שלו, הוא לא היה אפשרי אם הם היו רק קוראים את המילים שלו, כי הדברים שהוא בא לומר, הם לא החזיקו מים, הם היו עם שגיאות כתיב, והם היו משעממים ובנויים גרוע ומחוסרי היגיון. אבל בתוך החוויה המאוד משלהבת של להאזין לתוך, להיכנס לתוך הטרנס של להאזין לדובר הזה, אז כן, זה העולם השמעי, ומבחינתו של מקלואן, הגלובל וילג' הזה שאנחנו נכנסנו אליו, זה, כן, זה עולם שבטי. אנחנו חזרנו לתוך העולם השבטי, בעולם האלקטרוני, עולם שבו אנחנו נחדרים, כמו שהאדם הקדמון נחדר על ידי הסיפורים של השמן או של סקן השבט שמתאר לו מיתולוגיות, אנחנו עכשיו נחדרים על ידי ההדהוד של תרבות, המילה הזאת הדהוד, רזוננס, היא מאוד חזקה, ההדהוד הזה של תרבות של גם של גם של צליל וגם של אימג'ים, אבל שבאמת מכניסה אותנו למצב הוויה אחר שמהפך אותנו חזרה לעידן השבטי. ומהבחינה הזאת אני רק אומר שמקלואן חשב שדווקא הילידים קל להם אולי יותר לדלג על כל השלב האורייני ולזנק ישירות לעולם האלקטרוני ולדלג על כל השלב הזה שבני המערב עברו דרכו, שאולי הוא מיותר מבחינתם.
כן, האמת שקראתי את זה, ואני קורא לאחרונה את אוריינטליזם של אדוארד סעיד, עם כל התפיסה של כאילו איך המערב כביכול מייצר את המזרח, ורואה בו משהו חסר היגיון וילדותי, וכאילו יש שם כל מיני אמירות של בריטים קולוניאליים שהמצרים לא יכולים, הם מספרים לך איזה סיפור ואין בו היגיון והם סותרים את עצמם 20 פעם. אז דווקא כאילו התיאוריה של מקלואן על כמו שאתה אומר, העולם של השם הזה, זה נותן, אני חושב, איזה זווית שהיא הרבה יותר עמוקה מאשר איזה תפיסה של המערב חושב שהמזרח הוא חבורה של טיפשים. ואתה מזכיר את הרעיון, את העיקרון השערורייתי אצל מרשל מקלואן, ואין ספק שהוא גם היה קופי רייטר טוב, כמובן, הכפר הגלובלי שהזכרת זה שלו, זה חידוש שלו, היינו אומרים בעברית, גם המדיום הוא המסר, אבל אני טועה אם הוא לא שערורייתי מדי, כי כאילו אני רוצה לשאול, אז מה, אני שעושה פודקאסט על ספרות, ואתה שחוקר וכותב טקסטים, מה, אנחנו לא מתאימים לעולם הזה? או שכאילו עוד כמה שנים כבר לא ילמדו מדעי הרוח והתמודדות עם ביקורת טקסט? או שזה יהיה מין כמו איזה גילדה של, אני יודע, בימי הביניים, איזה גילדה קטנה ומצומצמת וכל השאר יחיו בעולם של הסרטונים הקופצים והרועשים האלה. כי זה נראה לי מכליל מדי, כי אפילו בתוך יוטיוב שהזכרתי, או בטלוויזיה, אתה עדיין יכול למצוא דיונים אינטלקטואליים, ואנשים שחושבים מחשבות קצת יותר מורכבות.
כן, זו שאלה מעניינת וחשובה. קודם כל אגיד, הכפר הגלובלי זה גם מצב קיומי שחוצה אותך ואותי. הכפר הגלובלי זה ה-11 בספטמבר, או זה האמריקאים בווייטנאם, כלומר הרעיון הזה שדבר שקורה במקום אחד בעולם, קורה בו זמנית, משודר בו זמנית לכל אזרחי העולם, וכולנו חיים בכפר אחד, ולכן אנחנו מתקשים להימלט, והכפר הגלובלי זה ישמע על פניו כמו איזשהו תיאור פסטורלי כזה, אבל המשמעות של זה היא די הפוכה, המשמעות של זה היא גם האימה שבכפר הגלובלי, העובדה שאני נחשף כל יום אם אני פותח את העיתון, לאינספור אסונות שמתרחשים בהרבה מקומות, ואני לא יכול, קשה לי לחצות ביניהם לבין עצמי. מקלואן אמר שמלחמת וייטנאם היא נוצחה בעצם בסלונים של האמריקאים שצפו בטלוויזיה, וזה מה שהיה חשוב יותר ממה שמתרחש בשדה הקרב, השידורים האלה. אז ראשית, כולנו באמת בתוך הכפר הגלובלי, במובן שאני חושב שחוסר היכולת שלנו לנתק את עצמנו מתוך איזה קיום גלובלי רחב יותר, או הקושי, לא רוצה לומר חוסר יכולת, אבל קושי ללא ספק, והמעורבות המאוד גדולה שלנו. שמעתי פעם מישהו אומר שפעם אנשים היו רוב הזמן מבלים עם אנשים יקרים להם, עם אנשים קרובים להם, ומדי פעם היו שומעים משהו על העולם שבחוץ. והיום אנשים רוב הזמן מבלים עם העולם שבחוץ, עם חדשות, רשתות חברתיות, ומדי פעם הם גם פוגשים אנשים שהם כאילו קרובים במרכאות, או אנשים כאילו במפגשי פנים אל פנים. והדבר הזה אחראי לה גם בין השאר לחלק כנראה ניכר ממשבר בריאות הנפש שאנחנו חיים בתוכו. אז כן, במובן הזה כולנו חיים בכפר הגלובלי, כאילו אנחנו... והרשתות החברתיות זה גם איזה סוג של כפר גלובלי שמישהו אומר משהו וישר כולם עושים עליו עליהום או מתווכחים איתו וכולי. אבל לצד זה יש את השאלה הנוספת שאתה העלית באמת של מה, כמה הדברים האלה מוחלטים ומה גורל הדפוס והמילה הכתובה בעידן של המדיה האלקטרונית. זו שאלה שהייתה יקרה לליבי, ואני בטוח שהייתה יקרה לליבו של מקלואן. מקלואן אמר גם שהוא מתנגד לרוב הדברים שהוא מדבר עליהם, כלומר יש נטייה לחשוב על מקלואן כטכנו-אוטופיסט או טכנו-אופטימיסט, וכמי שכזה כל הזמן קידם בהמון לצון ומשחקי מילים ועם קריצה בעין התפתחויות טכנולוגיות בזמנו, אבל למעשה הוא עשה את זה גם, הוא הודה בזה, או הצביע את זה בכמה נקודות, הוא עשה את זה גם כמי שבעיקר מזהיר מהדברים האלה, ומודע מאוד לשבר העמוק שהם מייצרים, וכמי שבא מתוך עומק עולם הספר של גוטנברג, כלומר הוא כותב את גלקסיית גוטנברג, הספר שאולי נחשב בתור ההישג המחקרי, ההישג הסקולרלי שלו, אולי הכי גדול, זה גלקסיית גוטנברג, שזה שנתיים לפני להבין את המדיה, 1962, זה ספר שהוא קינה לגלקסיית גוטנברג, לעולם הזה שנוצר עם הופעתו של גוטנברג, לעולם הספר, עם הופעתו של הדפוס, אבל, ובו זמנית הוא היה מודע מאוד לדבר הזה, והוא שיחק איתו, אז אני חושב ש... אנחנו חווים הצטמצמות הולכת ונמשכת של החלקים האלה, של חלקים, נאמר, של המילה הכתובה ושל החשיבות שלה, של סוגים מסוימים של דיון, אבל אני לא חושב שזה מיותר להיאבק, ואני חושב שבסופו של דבר ניתן לשאול האם המילה הכתובה נשארת בגדר נחלתם של האליטות בתקופה הנוכחית, והאם זה משהו שהוא... אנחנו נחזור למצב שהיה לפני המאה ה-18 או ה-19, שהיכולת לקרוא היא משהו שנתון בידיהם רק של אליטות קטנות, יכול להיות ששם אנחנו הולכים, אבל אני רוצה לחשוב שמופיעה הערכה, ושמטופחת הערכה גם לכוח של הקריאה ולאיכויות הייחודיות שלה. ואני רואה את זה גם באופן שהורים בעמק הסיליקון שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר אנתרופוסופיים, אולי לא הדוגמה האולטימטיבית, כי שם לומדים קריאה אולי בגיל מאוחר, אבל אני מתכוון לומר שאני לא יודע, אם תראה מישהו כמו נבל רביקנט, שהוא כזה אנג'ל מעמק הסיליקון, כזה מאסטר משקיע, אינבסטר, מאוד נערץ בעמק הסיליקון, מדבר המון על קריאה, וכמה שקריאה זה הבסיס להכל, או ביל גייטס למשל. אז אנחנו רואים איך גם בעולם הזה יש היכרות בערך האדיר של הקריאה. אני חושב שהתרבות שלנו לא מצליחה מספיק להעביר את הערך שיש ב... כלומר, אומרים את זה מן הפה ולחוץ, אבל... להעביר בצורה באמת מהותית את זה שאנחנו מפספסים משהו עמוק ונחסם בפנינו גישה לצורת חשיבה שלמה ברגע שאנחנו מאבדים את הקשר עם העולם האורייני. ובסופו של דבר זה מחובר בעיניי לשאלה רחבה יותר שהיא בכלל הרעיון של ריבוי אינטליגנציות, הרעיון ש... כן, גם האורייני הזה שאני מדבר בשבחו או בערכו או בערך של השימור שלו, גם בעולם שבו הוא הולך ונדחק בפני הצבאות הללו של המדיה האלקטרונית, אז לצד זה, גם האורייני הזה דחק דברים שבאו לפניו. הוא דחק רגישויות של עמים, של צעדים לקטים, שחוו את המציאות בצורה יותר בלתי אמצעית, שתפיסת הצבעים והצלילים שלהם הייתה חדה ועשירה הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים כאנשי הציוויליזציה, ושהיה להם מצב תודעתי אחר לחלוטין. מבחינתי, כל העניין במדיה שלי הוא נובע מתוך השאלה איך זה מעצב את התודעה, מה זה מאפשר לי לחשוב, להרגיש, לחוש. אז האתגר הגדול בעיניי הוא באמת לא להפוך רק למאסטר אורייני, אלא למצוא את הדרך אולי להגיע לאיזשהו איזון של צורות המדיה השונות האלה, שכוללות בתוכן גם מדיה של חיבור לטבע, מה שנקרא Nature Intelligence, וגם את המדיה הוורבלית או האוריינית, וגם מדיה נניח מוזיקלית וסוג שפה כזה, וגם מדיה נקרא לזה מתמטית או לוגית מהסוג שאנחנו מפתחים היום בעולם המחשבים, או שהתרבות שלנו מפתחת בכל לימודי הסטם. אני לא חושב שאף אחד מהדברים האלה יאבד לחלוטין, אבל הדגשים בהחלט משתנים. האוריינות נדחקת, הולכת ונדחקת הצידה, ואפשר אולי גם להתייחס עוד מעט קצת לצ'אט GPT וכל זה ומה שהוא עושה שם. אבל אני התקווה שלי היא שאנחנו נמצא דרכים ברמה תרבותית, אבל קודם כל אני קורא גם לכל אחת ואחד מאיתנו ברמה האישית לחשוב איך אנחנו מייצרים איזשהו משהו מעוגל בהוויה שלנו כבני אדם, שמסוגל להכיל הרבה סוגים של דרכים לראות את העולם, כי כל מדיה היא סוג של שער אל המציאות, בין אם זה מוזיקה או מילה כתובה או משחקי מחשב או דימוי. והאדם העגול הזה, זה בעיניי סוג של אידיאל שאנחנו יכולים לחזור ולשאוף אליו גם בעידן הנוכחי.
גם אנחנו מדברים על אוריינות, אז אני חושב שמשהו מאוד לא צפוי, אני חושב שמכל נבואות הזעם שלפעמים אנחנו מקבלים ומקלוין, יש משהו לא צפוי שיכול להיות שהוא צפה אותו, הוא לא מדבר עליו באופן ישיר, לא שאני קראתי, בכל אופן שסתם ספרי אודיו לצורך העניין, הזכרת את המשורר האומרי, אז היום אתה יכול, לי יש בטלפון משהו כמו איזה 500 ספרי אודיו, ואתה יכול לשמוע יצירות ספרות, גם מיתוסים קדומים וגם רומנים מודרניים. יש יצירות שאי אפשר להעביר באודיו, אבל את הרוב אני חושב שכן. אז זה גם, זה פותח מרחב שהוא כאילו מחזיר לך משהו שהיה אבוד. אז נראה לי שהמדיומים, המדיום החדה, המדיה החדשים, מצליחים, לא יודע, גם לפתוח איזה משהו שלא היה פה. ולגבי ספציפית ההתייחסות שלך לטבע, זה נורא מעניין שאתה מדבר על זה, כי גם כי מרשל מקלואין באמת מדבר על הסביבה, וגם כי כשהוא מדבר על מדיום, וקראתי את זה, הוא ממש אומר את זה בפתיחה, בפרק הראשון, בשורות הראשונות, כל מדיום הוא שלוחה של האדם, זאת אומרת, לפי התפיסה שלו, שאנחנו בעצם מרחיבים את עצמנו, הרגל הופכת לגלגל, לא יודע מה, הדיבור הופך להקלטה וכולי וכולי. אז מה, אז אנחנו בעצם, כאילו, אז נראה לי שאנחנו עם האינטרנט הולכים לשלב שאנחנו כל כך מתרחקים מהטבע, שכבר החלום, וזה חלום שעדיין לא הגשימו, אבל מדברים עליו בלי סוף, זה ליצור מציאות וירטואלית. הרי מדברים על זה כבר, בספרי מדע בדיוני יש את זה כבר מתחילת המאה ה-20, אולי לפני. אנחנו מתרחקים מהטבע על ידי זה שאנחנו מתחברים לטכנולוגיה, היא זו כי היא שלוחה שלנו בעצם, אנחנו מייצרים את עצמנו שוב ושוב.
כן, יפה שאתה אומר, מייצרים את עצמנו שוב ושוב, כי מקלון באמת מדבר על נרקיס כנרקוזה, ועל זה שאנחנו בעצם, כל השלוחות שלנו הם המשך שלנו עצמנו. אחד מהדברים שמאפיינים מדיום זה שהוא גם נותן לנו לחוות משהו, אבל הוא גם מפריד אותנו ממנו, כלומר, הרדיו נניח מוסר לנו את הקול של האדם בצד השני, או הטלפון, אבל הם גם מה שמפריד או מתווך, או מונע את התפיסה הישירה. אני הייתי אומר שכן, אנחנו, כלומר, אם מסתכלים על ההיסטוריה של המדיה, מה שמקלואן עושה בלהבין את המדיה, וכדאי שנזכיר שזה ספר שכולל בתוכו 33 פרקים, שמתוכם 25 זה בעצם מדיה שונות, שהוא עובר דרכן אחת-אחת, ומנתח בצורה מאוד אנלוגית, כמו שאמרנו, את המשמעות שלהם. המילה המדוברת, המילה הכתובה, המספר, לבוש, דיור, כסף, שעונים, דפוס, קומיקס, צילום, עיתונות, מכונית, פרסומות וכו' וכו'. אז ההיסטוריה של המדיה היא היסטוריה של תיווך, שמרחיקה אותנו מחוויה ישירה של העולם. אני חושב שאם נסתכל, אם אנחנו רוצים לקחת כמה דוגמאות מאוד מובהקות, אז ניקח את הבית שמרחיק אותנו מחוויה של איתני הטבע. אני נמצא בחדר שלי ושואלים אותי אם ירד גשם היום, ואין לי מושג כי הייתי בתוך החדר, ואני לא רואה את הכוכבים בשמיים, או המכונית שאני נוסע בה ואני בקושי שם לב לדרך כי אני נמצא בתוכה. אבל ברמה הכי קלאסית ועמוקה זה פשוט באמת האוריינות, כלומר דיוויד אברמס שכתב את הספר המופתי Spell of the Sensuous, והוא גם כן שואב הרבה ממקלואן ומכל האסכולה של מידיה איקולוג'י שיצא ממקלואן, אז הוא מדבר בין השאר על על אפלטון, דמי זה בפיידרוס, שסוקרטס מסתובב עם יש איזה חבר אחר שאומר לו בוא נצא ליער, והוא אומר ליער אין מה לספר לי, היער הוא אילם, אני מתעניין להיות בחצר השוק ולדבר עם בני אדם. והתפיסה הזאת שהיער כמשהו אילם, כי הוא אילם בשיח בדיסקורס של הרעיונות, של המושגים, של הקונספטים שקיים בתוך התרבות הוורבלית שלנו, זה באמת התפיסה של התרבות המערבית שמאפשרת איתנו אנשים כמו אברהמס לרצוח ולהשמיד יערות וצורות חיים אחרות שלא תואמות שאנחנו הופכים בעצם עיוורים או חרשים לדיבור של היער. אז כן, ומבחינת הראייה שלנו, ברגע שאנחנו אוריינים, אז אנחנו בוודאי אוריינות דפוס, אז גם יש לו מילה אחת של עץ שהיא תופסת את כל העצים באשר הם, ואני מפסיק לראות את העצים באשר הם, וגם כשהמילה הזו מודפסת, אני אפילו אין לי את ההבדל בין צורות שונות של לכתוב את הדבר הזה. זה הופך להיות משהו מופשט לחלוטין. אם בתחילת הדרך בפיקטוגרמות ואידאוגרמות, אז עדיין הדבר הזה יש לו איזשהו דמיון ויזואלי לעץ או לאבן או לשור או מה שהמילה מייצגת, הדבר הזה הופך לאבסטרקטי לחלוטין לאורך הדרך. אז כן, אנחנו הולכים ומתרחקים עד טבע הופך להיות שמועה רחוקה. כן, אנחנו חיים בתוך עולם של חקלאות, היא עוד מדיום שבעל השפעה אדירה כמובן, ברגע שאנחנו כבר לא צדים חיות והציד הזה מאלץ אותנו, צדים אותם, כלומר גם לא עם רובה אלא עם חץ וקשת, שמאלצים אותנו להזדהות איתם, להכיר אותם, את ההרגלים שלהם, את הקולות שהם עושים, לדעת לחכות את הקולות שלהם, שפות ילידויות יש להם באוצר מילים שלהם, הרבה מילים שהם בעצם צלילים של חיות, אז כלומר כל הקשר לעולם החי הוא הרבה יותר עמוק. וברגע והתרבות האוריינית, שהיא גם קשורה בצורה אדוקה לתרבות החקלאית, אז, ושל מגורי קבע וכל הדברים האחרים שהזכרנו, אז אנחנו מגיעים לעולם בין ימינו, שבו מתוך עולם שבו אנשים הכירו כמויות אדירות של צמחים ואת הסגולות הרפואיות של כל אחד מהם, ואיזה רעילים ואיזה לא, ומתי הם צומחים ומה השלבים שונים בגידול שלהם, אז תיקח את האדם העירוני הממוצע ותראה לו שדה של תפוחי אדמה, וכנראה לא יהיה לו מושג לזהות אותם, או שזה לא תפוח אדמה ולא בטטה. אז כן, זה התרחקות מאוד משמעותית שמתרחשת ככל שאנחנו, המדיה מייצרת את המדיה, זה מדיאשן, זה התיווך הזה. אז המדיה היא תיווך הולך וגדל מהמציאות. וכן, מדיה, אני חושב שארנסט קסירר, פילוסוף המדע היהודי, דיבר על באמת על המדיה ועל האוריינות כי האומנות שלא לראות, אז אנחנו הולכים ולומדים שלא לא לראות, אלא להתקיים בתוך הסימולקרום הזה, ואולי באמת, כמו שאמרת, השלב האחרון של הסימולקרום הזה, הוא המציאות הווירטואלית. וכמובן, יכול גם להיות, ואני לא רוצה לשלול, שאולי המציאות הווירטואלית יכולה גם להחזיר אותנו איכשהו בתנועה מעגלית אחורה, לאיזשהו עולם טבע מופלא שאנחנו נתקיים בתוכו בתוכה, אבל זה כבר ספקולציות.
כן, זה יהיה נראה לי אחד מהערוצים, כמו שאתה משחק משחק מחשב, אתה יכול לשחק Red Dead Redemption ולצוד, אתה יכול לשחק משחק שאתה בחלל, כאילו זה נראה
כן,
לי.
אני חושב שיהיה שם הבדל משמעותי, פשוט מעצם העובדה שזה יהיה ערוץ אחד, כמו שאמרת, בין אינספור ערוצים אחרים, ולכן יהיה קשה יותר להיכנס למצב האבזורפשן, או להיות שקוע לחלוטין כן. בהוויה, כמו שקורה לאדם ה... צייד לקט, בגלל שכל הזמן יהיה ברקע את כל הרעש הזה של, של תיבות ההודעות שלנו ושל כל הערוצים האחרים שקורים ברקע. ואם יורשה לי, אני רוצה גם להגיב ככה לעוד משהו שאמרת קודם לגבי פודקאסטים ואודיובוקס. אז אני אגיד רק שזה באמת, זה נושא מרתק בעיניי, איך שהמדיה בעצם, זה גם מאוד תואם את מקלואן ואת ארבעת חוקי המדיה של מקלואן, ואיך ש... בעצם הפודקאסט החזיר את, את הרדיו, חזר המימד השמעי באיזושהי דרך מעניינת, ככה שאחרי שהטלוויזיה בעצם ניצחה את הרדיו, אז השמעי עוד פעם מנצח את הטלוויזיה, וכלומר אנשים, השיעור הגידול בהזנה לתוכן מוקלט של אודיו, צמח בצורה מסחררת בהשוואה ל... למה שהיה בווידאו בעשור האחרון, פשוט כי זה מאפשר לנו לשמוע את זה בהרבה יותר סוגים של סיטואציות שלא מתאפשרות עם וידאו. וזו שאלה מעניינת, באמת, איזה מעמד יש לדבר הזה? איזה מקום יש לו? כלומר, אודיובוק זה לא ספר, זה משהו אחר, והוא יצור כלאיים. שלא לדבר על פודקאסט, שפודקאסט זה באמת משהו שהוא יותר כמו שיחה, הוא יותר קשור לעולם השימי, והאודיובוק גם הוא יותר נע לכיוון האורייני, אבל אולי היום אנשים שכותבים אודיובוקס, הם גם עושים את זה מראש בצורה שהם ישמעו יותר טוב, ומה שחשוב פה זה שיש לו את ההטיות, שזה מושג מאוד חשוב למקלואן, הטיות, לכל מדיום יש הטיות, למשל הטיה של הרדיו לשמיעה והטיה של הטלוויזיה, או של הדפוס לראייה, שזה מאפשר דברים שונים וחוסם דברים אחרים, אז כן, האודיובוק יש כל מיני, ההטייה שלו לשמיעה, היא משנה אותו, לעומת, זה לא אותו דבר כמו לקרוא ספר, אני לא יכול לסמן, אני לא יכול לחזור אחורה ולקרוא את אותו משפט כמה פעמים, כלומר אני יכול, אבל זה הרבה פחות נוח, וכנראה שזה שונה, תהליך הקריאה הוא שונה, ומה שעוד מעניין זה שכמו שאמרת, אולי אני אקשיב לכל מיני משוררים, לא יודע, לאודיסאה באודיובוק, ואז במובן מסוים אני חוזר לצורה, אולי את האודיסאה באמת, ואיליאד, יותר נכון לשמוע באודיובוק מאשר לקרוא אותם כספר, אולי סוף סוף הצלחנו לחזור לצורה המקורית של הדבר הזה.
כן, כן, וגם, אתה יודע, יש כל כך הרבה, סתם, האודיסאה והאיליאדה הספציפית באודיבול, התוכנה שאני משתמש בזה, גם התוכנה הכי, האפליקציה הכי מצליחה לספרי אודיו, אז יש שם, אני חושב שעשרות גרסאות של האיליאדה, עם קוראים שונים, בתרגומים שונים, אז זה ממש אתה מרגיש שאתה חזרת ליוון העתיקה באנגלית, כן? חזרת ליוון העתיקה ויש לך כל מיני מקריאים וכל אחד עם השינוי שלו. כמובן שזה לא, זה לא, אם אנחנו ספציפית מדברים על האיליאדה, אז אין לך את השינויים האלה שמתארים שהמשוררים שם היו עושים ומייצרים את היצירה בזמן שהם מייצרים אותו, כי הם עדיין מסתמכים על משהו כתוב, וזה בדיוק הקלעיים הזה שהוא לא... שהוא לא הדבר הישן האמיתי, אבל הוא גם לא הספר המודפס הרגיל. כאילו, יש, כן. ויש לך גם את הביצוע עצמו, מי שמקריא זה מאוד חשוב, כי זה גם סוג של משחק, יש, יכול להיות ספר נפלא, אבל אתה לא תרצה להקשיב לו, כי פשוט מי שמקריא אותו, הוא פשוט מקריא את זה גרוע, אז...
כמובן, גם... וחלק מהעניין, כמו שאמרת, זה שהם פשוט קוראים טקסט, קוראים, משחקים, טקסט כן. מסוים, והטקסט הזה הוא קבוע, בעוד שהמשוררים האומרים, הם עשו, זה היה יותר כמו ג'אז כזה, שהם כל פעם שינו את השיר, ובעצם כל האופן שהאודיסאה וליד הכתובות, עם כל מיני... הם,
כן, חזרות.
הוא בנוי על זה, כן, החזרות האלה, שכדי לעזור למשורר לזכור את הדברים, כי הוא צריך להעלות את הכל מהזיכרון, אז יש כל מיני חזרות, והוא עושה זה כמו ריפים בג'אז, אז כן, אז זה גם, זה הבדל מאוד משמעותי, שמראה שכן, זה עדיין לא, עדיין לא במקום של להזין לאומרוס, בשביל זה אתה צריך כנראה להגיע לאיזה כפר בלקני, ולהזין לאיזה משורר נודד ש... בחתונה שישיר לך את הסיפור עם איזה כלי מיתר בצורה אותנטית.
כן, שגם הם בטח נעלמו. מה של מקלואין, מה זה, בתיאור שקראתי בהתחלה, אז דיברו על, זאת אומרת, הוא הזכיר פוסט איינשטיין, אבל אני כאילו חושב עליו יותר כמו על פרויד, זאת אומרת שאי אפשר לחשוב, פעם מרצה נתן דוגמה בשיעור ששאלו אותו אם הסטודנטים שלו קראו את פרויד, והוא אמר, הם לא קוראים, אף אחד לא קרא את פרויד, אבל כולם קראו את פרויד. זאת אומרת, כולם יודעים על התת מודע, וזה פשוט התרבות שלנו. ונראה לי גם שמר של מקלואין, זאת אומרת, אי אפשר... יש לנו תפיסה מאוד ברורה היום של המדיה והמדיום וההשפעה שלו, ולא רק התוכן, כאילו, נכון. זאת אומרת, הוא שינה איזה משהו שלא התייחסו אליה, התייחסו לתוכן כאמור לפניו. אתה מרגיש שהתרבות עצמה הבינה את המסר שלו?
אז אני חושב, יש בזה משהו ש... כלומר, כולם קראו מקלואין גם בלי לקרוא מקלואין, אבל בעיניי יש עדיין עוד הרבה מקום, הרעיונות שלו הרבה יותר אינטואיטיביים ומובנים היום מאשר שהם היו לפני 50 שנה. בעיניי עם זאת, יש עוד הרבה מקום לשיפור. כן, אני לא חושב שאנחנו מבינים כתרבות בצורה, כן, יותר ויותר מבינים, ואנשים מדברים על ההשפעה של הרשתות החברתיות, והקשר שלהן לכיתוב. אני חושב שלמקלואין יש הרבה מה יתרום לנו, למקלואין ולאקולוגיית מדיה, בלתת שפה בשביל לחשוב על מצבים כאלה ולנתח אותם, ובו בזמן שהרעיונות האלה כדאי שיחדרו עוד ועוד, כי עדיין, לא יודע, עדיין אמא שלי נותנת לבן שלי, בן הארבע, סרטונים לצפות מהטלפון, ושהיא יודעת שאנחנו לא עושים את זה, והיא אומרת, אבל זה חינוכי. אז כאילו, אז אני מראה שלפחות אליה זה לא לגמרי הגיע, אבל אני חושב שהרבה אנשים כאילו עדיין חושבים שהיא, כלומר, יש עדיין את התפיסה שהתוכן... עדיין איזושהי התעלות בתוכן, גם כאשר הפלטפורמה היא בעצם הקובעת, כן, כמו אני אומר.
משהו שמעניין אותי, ואני אפילו לא יודע איך לשאול אותו, אתה מתעסק גם בפסיכדליה, גם בתקשורת, מה הקשר, אתה רואה קשר? זה באמת הפסיכדליה, זה החזרה לטבע, או ש...
בעיניי בהחלט יש קשר, וזה משהו שאני... חושב ועליו כבר שנים וקצת כתבתי עליו יותר לאחרונה. יש קשר עמוק מעבר לזה שפסיכדליה זה מדיה, מדיה מאוד מעניינת, כי מקלואין דיבר על איך שמה שמאפשר לנו להבין את האפקט של המדיה זה יצירה של אנטי סביבה, כלומר שאנחנו מגיעים לסביבה אחרת והיא פתאום חושפת בפנינו את הסביבה שהיינו נתונים בה קודם לכן ואת התכונות שלה. אז למשל, אם אני עכשיו עוזב את העיר ואני הולך לגור במצוקי דרגות במשך חודש בלי טלפון ובלי שום מכשיר חשמלי, ואני מגלה שכל מיני, עם איזה קהילה של אנשים שם, ואני מגלה שהסימפטומים של הדיכאון שלי או של איזשהו חוסר שקט שהם נעלמו בהקשר הזה, אז אני מגלה אולי כל מיני דברים לגבי עצמי, ואני מגלה שהגוף שלי מרגיש שונה, אני מגלה דברים על המדיה שהייתי נתון בקודם. ופסיכדליה זה אנטי סביבה מאוד עוצמתית לתודעה שלנו, כלומר היא מייצרת הזרה של המצב התודעה הרגיל והמורגל שלנו, היא גם כן חושפת את המגבלות או את ה... מקומות שבהם הוא מסורטט ובצורות ספציפיות שאנחנו לא מעלים על הדעת בדרך כלל. ויש עוד משהו עמוק בעיניי בחיבור בין שני התחומים האלה, וזה ש... כלומר, העבודה שלי על פסיכדליה היא הרבה סביב הנושא של הקשר, מה שנקרא set ו-setting, ואיך הקשר מעצב חוויות עם פסיכדלים. אז ההקשר זה, זה סביבה, וזה מדיה, וזה חשיבה על איך שהמדיה, הסביבה, מעצבת חוויות עם חומרים פסיכדליים, בין אם זה סביבה של בת הזוג שלך שאתה מאוד אוהב וזה הופך להיות מאוד אינטימי, או סביבה של בית חולים פסיכיאטרי בשנות ה-50 עם רופאים שבודקים אותך ומזריקים לך זריקות ואולי מכניסים אותך לאיזה קטע פרנואידי, או בין אם זה סביבה של טקס היוואסקה אינדיגני ילידי שמייצר כל מיני חוויות טרנסנדנטיות רוחניות. אז פסיכדלים מעוררים הרבה חשיבה על האפקט של הסביבה שמעצבת חוויות עם פסיכדליה, ובעיניי זה מתחבר מאוד עם החשיבה שאקולוגיית מדיה מבקשת לטפח, שזה חשיבה על האופן שסביבה מעצבת את החוויה שם ביומיום, ומבחינתי שני התחומים האלה יש להם הרבה מה להתערם זה מזה.
כן, וואו, זה ממש מעניין, כאילו, באמת היחס לתודעה והתודעה כמדיום אולי, ששם הדברים, שם קורים הדברים, או שזה לא מדיום?
השאלה אם התודעה היא מדיום, זו שאלה מאוד מעניינת. יש הרבה פלפולים, אני למד קורס שנקרא טכנולוגיה ותודעה, שעוסק הרבה במקלואן, ושלהבין את המדיה הוא סוג של הספר, הבסיס שלו, גם אם אנחנו לא קוראים כל כך הרבה ממנו לאורך השנה, אבל הוא הסוג של התבנית שבעקבותיה נוצר הקורס. ובין השאר אנחנו שואלים, כלומר מקלואן מאוד מרחיב בספר הזה את ההבנה שלנו של מה זה מדיום, ואחת השאלות שעולות כל שנה זה מה זה לא מדיום, כי כל כך הרבה דברים הם מדיום. השאלה אם התודעה היא מדיום, אני חושב שגם אפשר לחשוב על התודעה כמדיום במובנים מסוימים, כלומר המחשבות שלנו מקבלים את ההקשר שלהם דרך התודעה, הצורות שהיא רעיונות או כל דבר שהתמע במערכת שלנו מקבל את ההקשר שלו מתוך התודעה שלנו, מתוך התפיסות שלנו, הדעות הקדומות שלנו וכולי. אבל במובן רחב יותר, כלומר דרך שאני חושב על הדברים האלה לרוב, זה באמת על התודעה, כן אפשר להגיד כשיקוף של הרבה מאוד סוגים של מדיה, כן, סוג של מדיה על, מדיום על, אבל משהו שבאמת בתוכו נעים הרבה מאוד אינפוטים וסביבות של חושים שונים, של סימבולים, של שפה, של הקשרים פיזיים ותרבותיים, ובאמת התודעה כמשהו שהוא משוקע במדיה, ומבחינתי אחד מהדברים שאני מנסה להעביר לסטודנטים שלי זה באמת הרעיון הזה שאין תודעה בלי מדיום, שהתודעה היא כל הזמן תונה בתוך ההקשרים האלה, בתוך סוגים שונים של מדיום, כמו שהתלף, התודעה שלו היא מכילה בתוכה צורות חישה שונות לחלוטין מאלו של בן האדם. אז כן, גם התודעה שלי היא פונקציה מוחלטת של המדיה שנתונה בידיי, החושים שלי, המוח שלי, התרבות שאני צומח בתוכה וכולי.
כן, וכמובן גם מתקשר לרעיון של מקלואן שכל מדיום חדש, התוכן שלו זה מדיום ישן, אז הקולנוע זה התיאטרון, התיאטרון זה הספרות, הספרות זה הדיבור, הדיבור זה המחשבה, והנה הגענו לתודעה. טוב, אז עידו, המון תודה על השיחה המרתקת הזאת.
תודה לך.
כן, זה מרגיש לי שכאילו מצד אחד אנחנו שוב שוחים וטובלים בעולם של מקלואן, מצד שני, כמו שאתה אומר, עוד יש הרבה מה להבין ומה לעשות.